אז ראינו בסוף פרק רב, ראינו שסריסי המלך מבהילים להביא את המן למשתה אשר עשתה אסתר. ויבוא המלך והמן לשתות עם אסתר המלכה. מדייק רבי משה דוד ולי, עוד מפרש שמדייקים את זה במגילה, שבמשתה הראשון כתוב, במשתה כתוב, ויאמר המלך לאסתר במשתה היין, ויבוא המלך והמן אל המשתה אשר עשתה אסתר, ולא כתוב שהיא שתתה, כתוב שהיא עשתה משתה. ופה הוא מדויק לשתות עם אסתר המלכה. זאת אומרת שהפעם היא שותה. למה? כי במשתה הראשון היא הייתה עדיין בתוך הצום, שלושת ימי הצום, היא עדיין הזמינה אותה למשתה, והיא עצמה לא שתתה כלום. עכשיו עברו שלושה ימים של תפילות, עברו שלושה ימים של התגברות החסדים, עין בית שעות, אז עכשיו היא יכולה גם לשתות.
בוא תעצום ביין וקצת...
תנסה, תעשה ניסוי. ותענית אסתר, השנה זה לא יוצא. כן, אבל בשנה פעם אחרת. האמת שאם עושים תענית בכורות, מי שצם תענית בכורות בערב פסח, אז זה ככה קורה לו. אז הוא שובר את הצום בקדש. פעם אחת עשיתי את זה. לא כדאי.
מצלבים
או עם יין? מה? עם יין? אבא שלי, כשהיינו ילדים, הוא לא הרשענו מצלבים. אחרי זה גדלנו, מרדנו, אבל כשהיינו ילדים, הוא לא הרשענו מצלבים. זה לא נחשב. באמת הרב אלישי אומר כך. הרב אלישי אומר שארבע כוסות בליל הסדר לא יוצאים ידי חובה מצלבים. זה לא נקרא יין. יין זה צריך משהו. טוב. ויאמר המלך לאסתר גם ביום השני במשתה היין, מה שאלתך אסתר המלכה ותינתן לך, מה בקשתך עד חצי המלכות ותעש. כתוב גם, זאת אומרת שהוא מתאמץ יותר לחבב אותה, והוא כאילו מראה עוד יותר שהוא מתעניין ומסתקרן, וזה כאילו נוסץ לו בחיים, וזה נוסיף לו עוד יותר ביטחון. נתן אסתר המלכה, עד עכשיו לא כתוב אסתר המלכה, כתוב אסתר כל הזמן, על משתה אשר עשתה אסתר. ופה לעשות את, גם בפרק הקודם, ויבוא המלך והמן על המשתה אשר עשתה אסתר, לעשות את דבר אסתר. וגם במשתה הראשון כתוב, ויאמר המלך לאסתר משתה יין מה שאלתך. כל מן כתוב רק אסתר. פעם ראשונה סביב המשתה שכתוב אסתר המלכה, גם בתחילת פרק ז', ויאמר המשתה את אסתר המלכה, ותען אסתר המלכה. זאת אומרת שהיא מקבלת כוח.
כן, כשהוא שיטת שביט כתוב אסתר המלכה.
כן, נכון. אבל פה במשתאות, במשתה הראשון, נכון? כל המשתה הראשון מסביבו כתוב רק אסתר. לא כתוב אסתר המלכה. ופה, במשתה השני, היא מקבלת כוחות. יש לה כוח. יש לה עוצמה. אז היא אותו אומר אסתר המלכה. היא מדברת כמו מלכה. היא מדברת לא כמו אסתר, כמו האישה שאשתו, אלא כמו מלכה בפני עצמה שמדברת. בכל רם, אומר הרבי משה דוד, ברוח יתרה, יונה וטען. וטען, צריך לדעת בתנך, וטען זה לא כמו אצלנו. אצלנו וטען הכוונה לענות תגובה. כשאתם רואים, טענה הכוונה בתגובה ל. בתנך, טען זה להכריז. כמו, וענית ואמרת לפני השם אלוקיך, רמי עובד אבי, מה קבע וענית? זה לא שאתה עונה לאיזה מישהו ששואל אותך שאלה, אלא אתה צריך... וענו הלוויים ואמרו, בפרשת כתבו, כל רם, מה זה וענו? זה לא שמישהו שאל אותם והם הגיבו, אלא משהו שהוא עונה, מדבר מתוך עצמו. אז לענות בתנך, גם כאן, זה הכוונה לדבר דיבור הכרזה, דיבור שהוא מכריז, דיבור שהוא שלך, בכל רם, ברוח יתרה. אז אתמול דייקנו, זה דיוקים של... שיש פה שני בקשה ושאלה, נכון? שאלה ובקשה, שאלה זה הדבר הקטן, ובקשה זה הדבר הגדול. עמי נפשי זה על עצמי בשאלתי, ועמי בקשתי זה הדבר הגדול, על כלל ישראל. כי נמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולאבד. ואילו לעבדים השפחות נמכרנו החרשתי, כי אין הצר שווה בנזק המלך. זאת אומרת שבעצם יש פה מחירה. אסתר שמה את האצבע על המילה מחירה, נמכרנו אני ועמי. מדברת על הכסף שנמכר, זאת אומרת שהיא מאשימה בעקיפין את אחשוורוש שהוא עשה, שהוא מוכר. זאת אומרת שעשית פה מחירה. זה עניין כספי. זאת אומרת שהיא רומזת פה למשהו שהוא נגד כל הישועה, כל ההיגיון, כל הערכים. אדם מוכר למכור אנשים, זה שפל המדרגה. בשביל כסף מוכרים את הכל. אילו לעבדים לשפחות המכרנו, עוד החרשתי, עוד הייתם מבין, כן, שיש פה רווח, הרווח מלך מרוויח. טוב, אז נגיד, גם זה דבר מאוד שפל, אבל רווח. אבל למכור, סתם, בלי להרוויח שום דבר, להפסיד אומה שלמה בחינם. זאת אומרת שזה נגד כל ה... איך שמלכות אמורה להתנהל. היא כאילו מדברת אל המלך בשפה מלכותית. למכור דבר סתם, למכור עם שלם סתם, בלי תועלת, בלי שום, סתם לאבד אנשים. כן. עבדים, לא, מה פתאום? למכור אנשים כדי למות סתם? יש לך, נגיד, אני יודע מה, יש לך חיות בבית, אתה מוכר אותם בשביל שמישהו יהרוג אותם. זה מוזר, כאילו, מה זה?
אז זה היה תרבות.
מישהו, אתה מוכר אנשים, מסוחר שולחן למישהו כדי שישבור אותו. לא עושים דברי כאלה. זה מבוכח, מוזר, אין דבר כזה בעולם. אין תרבות כזאת. מה שהיא אומרת לו, איפה נשמע מלכות כזאת? איזה מין מלכות זאת? ויאמר המלך אחשוורוש ויאמר לאסתר המלכה. זאת אומרת, מה זה ויאמר? כתוב ויאמר המלך אחשוורוש, למי הוא אמר? כתוב ויאמר לאסתר המלכה. כל המפרשים עוסקים בשאלה הזאת, מה זה ויאמר פעמיים. אז הוא רוצה לומר ויאמר המלך אחשוורוש, הכוונה שהוא פנה תחילה אל המן. בעצם הוא ניסה הפנה את השאלה כאילו לאמן, והמן לא ידע מה לענות. המן פתאום היה מופתע לגמרי מכל הסיטואציה. ואז הוא עונה במקום המן תשובה מוזרה מאוד. מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו ליבו לעשות כן? ולכאורה זה מאוד מוזר. מה, אתה לא יודע מה מדובר? זה קרה לפני יומיים, נכון? בחודש ניסן, הכל זה שלושה ימים עבור, זה לא הרבה זמן עבור. הוא נתת את הטבעת להמן, אתה זה, מה, איזה מדבר זה? זאת אומרת שאנחנו רואים שריבונו של עולם פה מתערב בצורה מאוד מאוד ברורה. כשהקדוש ברוך הוא לב מלכים ביד השם, לב מלכים ביד השם, וכשהקדוש ברוך הוא רוצה שמלך יאבד השתונותיו, ישכח, לא יבין מה קורה, אז הוא עושה את זה. מתברר בצורה מאוד חזקה מי המלך פה. המלך מאבד את הראש, המלך לא זוכר, המלך לא יודע מי הוא, מה הוא, מה הוא ניהל, מה הוא רצה. המלך מתערבב, מתבלבל לגמרי. זאת אומרת שאנחנו רואים פה בצורה מאוד ברורה, מתגלה פה שאין פה מלך. שהמלך האמיתי פה מושך בחוטים והוא מנהל את העניינים, והמלך פתאום לא יודע מה הוא רוצה בכלל. ולכן אסתר מבינה שזה העת רצון שלה. היא רואה שהמלך... בעצם איבד את מלכותו, איבד את תוקפו המלכותי, היא פונה אליו כמלך, אומרת לו, איך אתה מוכר מלכות, ומה הוא פתאום עונה לו כמו מלך, כמו איזה בן אדם שלא יודע מה כלום. באותו רגע אסתר רואה שעכשיו אין פה מלך. אין מלך, המלך הוא ריבונו של עולם, המלך פה בשר ודם איננו, נמחק. ותאמר אסתר, איש צר ואויב, המן הרע הזה. זאת אומרת, עכשיו... היא מסוגלת לדבר בצורה מאוד ברורה, מאוד חריפה, להגיד את הדברים, המן עשה את הכל. ולכאורה, המן יכול לצאת מזה בקלי קלות, המן יכול להגיד, מה אתה רוצה? זה אתה נתת לי את המה הזה, מה אתה רוצה? זה אני איש צר ואויב. זה אתה נתת לי את המלכות, באתי אליך בצורה מסודרת, דיברנו, עשינו הסכם, נתתי לך כסף, לא עשיתי דברים מתחת לשולחן, לא בחווה, לא מחתרתי, הכל היה מסודר, מלכותי. ושוב, לב מלכים ביד השם, והקדוש ברוך הוא גם סותם את פיו של המן. זאת אומרת, רואים פה, היה פה נס גלוי. זה אחד הניסים הגדולים של המגילה, ככה הוא מסביר. שהמלך פתאום מאבד את השתונותיו, המן לא מוצא את המילים הנכונות להוציא מפה, גם הוא לא מצליח לדבר. מה הוא עושה? נבעט מלפני המלך במלכה. לא מצליח, לא מוצא מילים. זאת אומרת שאסתר, מתוך החסד, מתוך התפילות האדירות, זה מה שיצא פה, זה, הרי בקלות זה יכול לראות אחרת המפגש הזה. המלך יכל לסגור את אסתר, להגיד לה מה את רוצה הזה, והמן יכול להתארץ. וזה שהיא באה מתוך תפילות, מתוך התענית, מתוך השיעת הדשמיה, מתוך החסד האלוקי, פה חסד אלוקי בלתי נתפס. שהמלך איבד את השתונות, והמן לא יודע מה להגיד, כולם פה התבלבלו לגמרי, כאילו נסתתמו, נהיו הרפסים. זאת אומרת, ככה רואים כמה כוחה של התפילה, כמה כוחו של ה... של שאיפת, כמו שפתאום הגדולה האדירה של המלך, והגדולה של המן, לא נחשבת כלום. אין להם שום גדולה. איפה הגדולה שלכם? כשהגודל האמיתי מתגלה, בזכות התפילות, בזכות הצום, בזכות החסדים, אז כל, כאילו, הגדלות של בני אדם פתאום נעים כאלו, כאילו כלומים, כאילו, אפסים.
אבל למה לא בסדר כאן, כאילו,
אני חושבת, כאילו, אתה אומר, אסתר המלכה, למה אסתר מופיע, כבודו אסתר המלכה? אבל כתוב שהיא ראתה בפירוש את עשיית הדשמיה העצומה. היא ראתה פה שהכל פה שליטה אלוקית מוחלטת. והמלך קם בחמתו משתי היין אל גינת הביטן. טוב, המלך קם אל גינת הביטן, ובעצם באותם רגעים שהוא קם מגינת הביטן, הוא היה יכול להתחיל לעשות חשבון. רגע, רגע, מה קרה פה בעצם? אני נתתי רשות לאמן, אמן קפיקה שמלות, יכל להרגיע את עצמו. הוא קם בחמתו, הוא רוצה להירגע בגינה, ויכל כאילו אולי מחשבות שלו להסתדר, ומחדש לחזור חזרה, ועדיין להבין, טוב, בעצם מה את רוצה מאמן? זה החלטה שלי ושלו וכן הלאה. אז קודם כל, הקדוש ברוך הוא המשיך להרבב לו את הלב. המשיך להרבב לו את הלב, והוא... גרם לו לחשוב, לעורר את המחשבות מחדש שהיו בפרק ו' פרק הקודם, שהמן בעצם רוצה למרוד בו, שבעצם כל זה הצעה של המן למרוד. בית חזל אומרים שבאותו הקדוש ברוך הוא שלח מלאכים כדמות בני המן לקצוץ את הנטיות. זאת אומרת שבמילים אחרות, המחשבות של המלך חשברוש, הקדוש ברוך הוא שולח לו מחשבות, מחשבות רעות על המן, הוא לא מצליח להצליח לסדר את העניינים בראש, המחשבות מתערבבות לו. והמן מצידו מנסה לסדר את העניינים, עומד לבקש הנפשו מאסתר המלכה, כי ראה, כי קלטה אליו הרעה מאת המלך. י' כ' ו' כ' סופי תיבות. כי קלטה אליו הרעה. סופי תיבות י' כ' ו' כ'. זאת אומרת שמידת החסד האלוקי מתעוררת פה. וקלטה עליו הרעה, זה לא קשור לחשברוש ולא קשור לכלום. החסד האלוקי על עם ישראל מתעורר. כשהחסד האלוקי, פלגי מים לב מלך ביד השם, אומר שלמה, אומר הפסוק משלי. לב מלך ביד השם. כל אשר יחפוץ יתנו, נגמר, פה אין, הכל פה זה הקדוש ברוך הוא מנהל לגמרי. המלך הוא לא מלך ואתה לא, אין פה בכלל מלך בשר ודם. ולכן, עמד על נפשו, והמלך שם מגינת הביטה לבשתי היין, ועמד נופל על המיטה אשר אסתר עליה, ואומר המלך הגן לקבוש את המלכה עמי בבית. שוב, גם כאן, המלך, במחשבות רעות שהקדוש ברוך הוא נותן לו. הקדוש ברוך הוא שולט במחשבות הרעות של המלך, נותן לו מחשבות רעות, שהמן מורד בו, שהמן בא לקבוש את המלכה, כל המחשבות שלא היו אמור לחשוב אותן, שאלות מאוד מאוד רעות, שיש פה בן אדם חצוף, בלי בושת פנים, כל מיני מחשבות. הכל נתן השם יתברך בליבו של המלך. זה רגעים מאוד מאוד, זה הנס העיקרי של המגילה, פה. פרק ז' זה הנס. שהקדוש ברוך הוא מתערב בתוך המחשבות, לב מלכים ביד השם. יש באורות קטע כזה שהרב קוק כותב, בישראל ותחייתו י' ג' איך שהריבונו של עולם מתערב בתוך המחשבות של המלכים, בתוך המחשבות הפוליטיות של המלכים, נכנס בפנים, ריבונו של עולם מנהל, הם חושבים שהם מנהלים, הקדוש ברוך הוא מנהל להם את המחשבות, לב מלכים ביד השם לגמרי. זה מגילת אסתר באה לחדד לנו את זה, להעצים את הדבר הזה, שכשאנחנו עומדים מול הגודל האמיתי, מה זה גודל, מה זה ריבונו של עולם, מה זה חסדו גבר עלינו, אז הוא מנהל את כל המחשבות של המלכים, נראה להם שהם פה, הם נשלטים לגמרי. כן. לב מלכים ביד השם. כל המלכים. כתוב שם במשנה שהמלאכים התחפשו לבני אמן, הם היו עבדו, חתכו לו את הגינה, חתכו לו את העצים. הצגה, המלאכים עשו הצגה כאילו הם באים להרוס את העצים, ושהמלך שאל אותם מי אתם, ככה אומר חז"ל, אז אמרו לו אמן שלח אותם להרוס פה את הגינה. במילים אחרות, במילים אחרות, מה חז"ל אומרים? שהמחשבות של המלך, אז זה דמיונות, אתה נמצא במחשבות רעות, אז אתה מתחיל דמיונות, מתחיל זה, ופחדים, וזה, זה. חבש ברוך הוא ירבה לו את המחשבות. בהתחלה, אמן עומד, כתוב, ואמן עמד לבקש על נפשו, אחר כתוב אמן נופל על המיטה. זאת אומרת ששוב, הפילו אותו משמיים. הקדוש ברוך הוא מפיל אותו. הדבר יצא מפי המלך ופני אמן חפו. כל זה מאת השם. ביום החרבונה אחד מן הסריסים לפני המלך, גם מן העץ אשר עשה אמן למרדכי שדרמתו ולמלך, אומרים בית אמן גבוה 50 אמה. הנה, כי אמרנו שהעץ היה אפשר לראות אותו מבית המלוכה. שהמן בנה בכוונה את העץ כדי שבזמן המשתה הוא כל הזמן יוכל לראות את מרדכי תלוי, ובסוף זה התקלקל לו, כי מרדכי היה במקום לתלות אותו וקחת אותו לסוס. אז העץ נשאר ובעצם עץ ריק. כן? וכל המשתה, כל הזמן של המשתה, המן רואה מולו את העץ הריק. אנחנו קצת יכולים להבין גם מה קרה לאמן תוך כדי המשתה. מה קרה לו? הרי הוא הולך, כל התוכנית שלו הייתה שבמזן המשתה הוא רואה כל הזמן את מרדכי תלוי וזה ייתן לו כוח. עכשיו בוא אל המשתה וכל הזמן רואה מולו את העץ התלוי הזה בלי מרדכי. אז זה רק עוד יותר מוריד אותו ביטחון עצמי ואת הכוחות ומבלבל אותו, והוא פתאום לא יודע מה הוא רוצה. ואז הוא החרבונה אומר, הנה אתה רואה את העץ? אתה רואה את העץ הזה שעומד באוויר סתם ריק פה? משמע הוא נמצא פה באמת? אומר למלך, למה העץ הזה נמצא פה סתם תלוי? זה מרדכי היה אמור להיות פה תלוי. זאת אומרת, המן תכנן לקבל את הכוח שלו, את העוצמה שלו, ממה? מלחסל מישהו שאוהב של המלך. זאת אומרת, החרבונה בעצם עוד יותר מעצים את השלילה של המן, את המרדנות של המן, שמזה הוא רצה לקבל את כוחו. לכן אומר, הנה, סימן באצבע.
מאיפה הוא יודע?
הוא היה אחד מהחברה שלו, של המן. ככה כתוב במפרשים. שהוא היה אחד מהאנשים שהם החברים של המן. יש כל מיני גרסאות, דניאל, המן, אליהו, הנביא.
בדיוק אז מהחברה של המן.
כן, אבל לפי אחד המפרשים, לפי המפרשים פה, שהוא היה אחד מהחברים שלו. את מי הוא רצה לתלות? איש ישר נאמן שמבקש טובתו של מלך? לכן חרבונה זכור לטוב. ויאמר המלך תלו עליו. ויתלו את המן על העץ אשר הכין למרדכי, וחמת המלך שככה. שככה, הוא אומר שזה בגימטריה משה רבנו. זאת אומרת שמאחורי הקלעים פה המאבק הוא על המלך מול משה, המן מול משה. זאת אומרת, זרע משה, כמו שמשה רבנו עמד שם עם הידיים למעלה, החזיק את הידיו, ידיו אמונה להילחם נגד המלך, אז כאילו משה רבנו עומד פה ברקע. הוא עומד פה ברקע, והוא מחזיק את הידיים למעלה, הוא מעורר את העם לתפילה ולאמונה ולביטחון בהשם, ובאמת זה מה שמפיל את המן. זה שהכוח הזה, כוח משה רבנו, ולכן בפורים אנחנו קוראים את זה. בקריאת התורה של פורים בבוקר, לפני קריאת המגילה, אנחנו קוראים לצוף פרשת בשלח, ויבוא המלך, ואז משה, ואהרן משה את ידו, ומתוך קריאת התורה הזאת אנחנו קוראים את המגילה. כי באמת כל הכוח של המגילה, כל הכוח שלנו להתמודד, לתלות את המן, להשמיד את המלך, זה מכוח הדבקות שלנו במשה. בזהות העליונה הזאת. משה, השאיפת האינסוף, הענבה שאין לה סוף. משה רבינו זה ענבה שאין כמותה. הפוך מהמלך. זה ענבה, 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 בלתי נתפסת. ומכוח הענבה האדירה הזאת, אז תולים את המן על העץ. הכל בזכות שורשו של משה רבינו. כן.
יש משהו כל פעם, גם בפרק א',
אבל פה הוא לא שטוי. כן, פה אצלנו זה לא שהוא שטוי, באמת כועס. שם הוא היה כתוב למלך ביין, פה הוא לא היה שטוי. אבל באמת הוא אומר שהוא כאילו שינה את דעתו הוא לא ידע מה לעשות עם ושתי, אז הוא לא קיבל להתחלטה לבד, נכון? אז מה הוא עשה? הוא אסף את כל החכמים, את כל היועצים, לא קיבל להתחלטה לבד, קיבל להתחלטה שקולה, הזמין את כל היועצים, ואז השרים, זה מה שהיועצים אמרו לו, וכולם הסכימו. הוא היה, אתה רואה, מלך שלא מקבל החלטות לבדו, ופתאום פה הוא משנה ממנהגו. הוא לא מזמין מועצת חכמים, הוא לא מזמין יועצים, תלו עליו, מה קרה? למה אתה לא מתייעץ? אלא שוב, אנחנו רואים שניתן ממנו כוח המלכות שלו. זאת אומרת שכל סדר המלכות התפרקו פה, כל הסדרים הרגילים של המלכות, הקדוש ברוך הוא בעצם מנהל פה לגמרי, שם בתוך הפה שלו, הוא כך אומר פה שהוא לא יציע את משפטו לפני יודע את דת ודין. לא משהו.
לא מחובר לכלום.
אז צריך לדעת שכל המלכים הם כאלו. כל המלכים. כל המלכים, הקדוש ברוך הוא שולט בהם והם לא משהו. תקרא היסטוריה, אתה תראה שכל המלכים היו כמו חושבים משהו. כל המלכים בכל העולם, כל המנהיגים עד היום הזה, כולם סוגים וריאציות של אחשוורוש. יש בלי סוף מחקרים על זה. נכתבו על זה אנציקלופדיות. איך המלכים עושים דברים לא הגיוניים, המלכים עושים שטויות. אז מה? אז אתה רוצה דוגמאות מדורותינו? אנשים שהלטו ועשו שטויות? מלא. הם בלי סוף. מה? מלכים שעושים שטויות. וזה מביא אותם לבור שלהם, בוודאי. כשהיטלר היה, יצא לקרב נגד רוסיה, כל היועצים הצבאיים שלו אמרו לו לעצור. כל היועצים הצבאיים, כולם אמרו לו, עצור, זה לא טוב מה שאתה הולך לעשות עכשיו. לא הוגלה קשיב לאף אחד. הוא יצא למלחמה מטורפת נגד רוסיה, וכולם דיווחו לו, זה לא ילך. הוא לא הקשיב לאף אחד, הוא לא היה מוכן להקשיב לכלום. אנשים עצרו אותו לא בגלל שהם היו אוהבות היהודים, לא בגלל היהודים. אמרו לו, צבאית, אמרו שזה הולך, היה ציסה בצבא, זה היה שיגעון. לב מלכים ביד השם. וכן הלאה, יש הרבה דוגמאות לזה. הקדוש ברוך הוא מנהל, הם לא מנהים לגמרי, כל מיני דברים מוזרים מאוד. צריך לדעת את זה, שהמלכים לא מחליטים כלום. זה המגילה מלמד לנו, זה רק דמיון. אלא מה? שזה תלוי בדור. אם הדור זכאי, אז המלך מקבל החלטות טובות. אם הדור חייב, המלך מקבל החלטות לא טובות. הכל תלוי בדור. אבל ההחלטות של המלך זה ביד השם. לפי מה שרום מגיע לאותה תקופה, מגיע לדור. אין הבדל. כל אותו דבר. כל המלכים. ככל שהולכים יותר למעלה, הבחירה החופשית הולכת וקטנה. נכון. ככל שאדם הוא בתפקיד ציבור יותר גבוה, הבחירה החופשית שלו יותר נמוכה. יותר מוחלט ממרום. בהחלט. מה?
הפוך על הפוך.
רק כתוב בספרים.
גם לא רק מלכים, זה פוליטיקות.
כן, אדם. ככל שאדם בתפקיד ציבורי יותר משמעותי, יותר היקפי, הבחירה החופשית שלו הולכת וקטנה.
יכול להיות לנו טענות
על עצמנו. יכול להיות טענות על עצמנו. כי אם יש החלטה רע, סימן שאנחנו לא בסדר. זה לא החלטה, זה לא המלך. זה טעות לשים את הכתובת על המלך, זה לא המלך. תמיד זה הציבור. כתוב בספר חסידים שאם הציבור לא ראוי, אז הקדוש ברוך הוא מביא מנה גרוע. גמרא בשבת למעשה, גמרא בשבת אומרת את זה. כשהרועה עצבני על העדר שלו, אז מה הוא עושה? ראש העדר תמיד יש עז אחת שהיא מוליכה את העדר. אז הוא לוקח עז עיוורת, שם אותה בראש העדר. היא מוליכה את כולם, את כל העדר, בקוצים, בבורות, מכניסה אותם לכל מיני מקומות. אז ככה זה הנקמה של הרועה בעדר. והכל זה ביד השם. אז צריך להיות ראויים. אם אנחנו ראויים, אז זה לנו מלך ראוי. כל מדינה, בכל מקום בעולם, זה הכל לפי זה. יקרא הסיפורים על המלכים בכל העולם, בכל ההיסטוריה, זה, אתה קורא את הסיפור שלהם, אז זה מטורף, אפשר לתפוס את זה בכלל. וזה מין איזה יצורים מוזרים לגמרי.
אין מה
להריב
על דברים, אין מה להילחם על דברים.
להילחם, כן, לעשות תשובה. לעורר את העם. למחות, למחות, לא למחות, לעורר את תשובת העם. לעורר את תשובה, לעורר דעת קהל, לעורר תשובה בציבור. זה חשוב מאוד. ליצור רוח בציבור, באווירה הציבורית. זה מה שבסופו של דבר העיקר. המלך מה זה? זה לא, לא, זה לא העיקר. העיקר זה האווירה הציבורית, הרוח, השאיפות של הציבור, החלומות. זה מה שבדיוק מה שקורה כאן. אסתר מצליחה, היא יודעת שהיא לא באה אל המלך סתם. משהו בדור השתנה. כל עם ישראל התכנס, התפללו, עשו תשובה 3 ימים, התעוררה חסד עליון. הדור, הציבור השתנה. המלך הקדוש ברוך הוא משחק איתו עכשיו ככה. הכל השתנה, זה לא הבעיה. הכל תלוי ברוח של, של הדור, של הציבור שקולט. טוב, בהצלחה, בשורות טובות.